שלום, אנחנו פרשת משפטים. מדוע נקראים דייני ישראל בתורה בשם המשותף אלוהים? הרי זה ודאי לא דבר מקרי, כמו שכתוב בפרשת עבד נרצה, פרשה, והגישו אדוניו אל האלוהים. מי זה פה האלוהים? דייני בית הדין, ככה הרמב"ן מבאר. אז הרמב"ן הוא באמת מסביר לנו פה רז תמיר מאוד ונשגב בפירוש העמוק שלו לשאלה הזאת. השם הזה הוא בא לרמוז, אומר הרמב"ן, כי האלוהים יהיה עמהם, עם הדיינים, בדבר המשפט. הוא יצדיק והוא ירשיע. וזה שאמר עד האלוהים יבוא דבר שניהם אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. זה הכוונה לקדוש ברוך הוא, שהוא הדן דרך הדיינים. ככה גם אמר משה, כי המשפט לאלוהים הוא. אלוהים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים משפוט, מסביר הרמב"ן. אלוהים, ככה, הוא מסביר ככה, בקרב עדת אל, אלוהים משפוט. זה נראה לך שהדיינים הם השופטים, אבל למעשה, כי האלוהים, אומר הרמב"ן, הוא השופט. כל כך סגבה מעלת המשפט בישראל, שבשעה שהדיין יושב ודן באמת, הוא אומר מדרש רבה, כביכול מניח הקדוש ברוך הוא שמי השמיים, ומשרה שכינתו בצידו. בית הדין של מטה הוא נעשה מכוון כנגד בית דין של מעלה. ככה כתוב מדרש רבה, רבי מאיר אומר, ואלה המשפטים, נתן הקדוש ברוך הוא משפט לזקני ישראל, כשם שסנהדרין יושבת במרום לפני האלוהים. הדיינים, הם עושים השתדלות ככל שביכולתם לדון הם דין אמת ואמיתו, לאמיתו. הם חוקרים את העדים, בעלי הדין, הם בודקים אותם, הם מעמיקים בציווי התורה, אבל כיוון שהשם הוא שורה בקרבם, ישנה התנהלות מיוחדת בכל המשפט. בכל סדרי המשפט עצמו, וכאשר פוסקים הדיינים את הדין, אז למעשה פסק הדין שלהם הוא נעשה לחלק מן התורה. והוא בכלל, אומר הנתיבות שלום, בכלל הוא דברך מלכנו אמת וקיים לעד. לכן אמרו חז"ל, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עכשיו, בדיני דין זוממים, הרמב"ן אומר את העיקרון הזה, והוא מבאר ביור מאוד מאוד עמוק. זה נמצא בספר דברים, אבל העיקרון הזה שהוא אמר פה בפרשה שלנו, מתחדד עוד יותר שם, והוא מחדד את קדושת הדיינים וקדושת המשפט בישראל, שהולכים בתורת השם. כתוב שם, ודרשו השופטים היטב, והנה עד שקר העד, שקר הנע באחיו, ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. אז כידוע שעדים זוממים הם נענשים באופן שהם רצו וניסו שיבוא על הנידון. הם רצו שהוא ישלם איזה סכום כסף, אז הם בעצמם משלמים את זה. הם רצו שהוא יומת, הם בעצמם מומתים. אבל אם כבר העידו העדים ואומת הנידון, אז לא עושים להם מה שהם זממו. כי כתוב הם למשל, אם הוא מומת, אז הם אינם נהרגים. כי כתוב, ועשית לא כאשר זמם, ולא כאשר עשה. עכשיו, אם נתבונן, גזרת הכתוב הזאת היא פלא גדול. הרי בסברת השכל, אחרי שהטעו העדים, הזוממים האלה את בית הדין, ועל פי זה אומת אדם, כל שכן וכל שכן שראוי להעמית אותם. אבל סברת השכל ושיקולי דעת כאלה בדויים מלב, הם לא שייכים לישראל, הם שייכים להרחאות הגויים, ודווקא בגלל זה, בגלל סברות השכל שלהם, השכינה היא לא שורה במשפט שלהם, וזה לא שייך לישראל. דייני ישראל הם דנים בסדרי משפט אלוהים שניתנו בסיני, כמו שעשרת הדיברות ניתנו בסיני. ועומק העניין, נחזור, שעדים זוממים שכבר המיתו, ולמה הם לא נהרגים? בגלל שאם כבר הוא התקיים הדין ואומת המת, אומר הרמב"ן, נחשוב שהיה אמת. כל אשר העידו הראשונים, כי הוא באבונו מת, ואילו היה צדיק, לא יעזבנו השם בידם, כמו שאמר הכתוב, השם לא יעזבנו בידו, ולא ירשיינו בישפטו. ועוד אומר הרמב"ן, שלא ייתן השם השופטים הצדיקים עומדים לפניו, לשפוך דם נקי, כי המשפט לאלוהים הוא. ובקרב אלוהים משפוט, והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקדוש ברוך הוא מסכים על ידם, ועמהם בדבר המשפט. זה לשון הרמב"ן. אז אפשר לשאול, מה, לא ייתכן שיתקעו הדיינים? איך אפשר להבין את הדבר הזה? באמת, הבעל שם טוב הקדוש, הוא הביא סיפור מאוד מעניין בדבר הזה, שבא מעשה באדם אחד. מעשה שהיה כך היה. הוא בא לפני רב גדול, להיות נידון לפניו וכו', ויצא חייב בדינו. ואחר כך הוא שאל אותו, את הדיין הזה, אמר לו, אני יודע בבירור שהתורה היא אמת, ודבר השם אמת וקיים לעד, ואיני מפקפק שהדין נפסק באמת על פי דין תורה. אבל אני יודע בעצמי שלא כך היה מעשה, ואיני חייב באמת לשלם לבעל דיני. כלומר, אני יודע מה המציאות גם, אני יודע שהתורה היא אמת, אני יודע גם מה המציאות, שאני לא חייב. אז איך התיישבו שני הדברים האלה ביחד? אמר לו הרב הזה, להווה ידוע לך שבגלגול הקודם נשארת חייב כסף לאדם הזה, שעכשיו במשפט יצא הכסף ממך אליו, וירדת שוב לעולם הזה כדי שתפרע לו את החוב מן הגלגול הקודם. והפיראון יהיה באופן כזה, שעל פי המעשה של עכשיו אתה בכלל לא חייב לו. רק כדי לשלם את החוב הקודם. ולכן יצא הפסק הזה על פי התורה. לכן, ככה מסבירים, מפרשים מה שכתוב בזוהר על הפרשה שלנו, כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כתוב בזוהר, דין רזה דגלגוליה. זה סוד הגלגול, הוא בתוך המשפטים, שעל פי תורת המשפטים נפרעים כל החשבונות בין איש לרעהו, על פי רזה דגלגוליה. עכשיו, לפי זה אפשר לבאר עוד מאמר חז"ל, שהוא גם קשה מאוד, בראש השנה, כ"ה, עמוד א', כתוב בפסוק, אלה מועדי השם, מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. מה זה תקראו אותם? חז"ל אמרו, תקראו אתם. מה שאתם קוראים, אתם אומרים, זה ראש חודש, ראש חודש. הקדוש ברוך הוא עכשיו מנהל את החגים שלו על פי מה שקבעתם ראש חודש. לפי זה זמן אכילת חמץ, צום יום כיפור, לפי קביעה של בית דין, ראש חודש. טוב, אבל חז"ל אמרו, אפילו היו בית דין שוגגים. כלומר, טעות. קבעו בטעות, סבורים שהוא ראוי להתאבר והם טועים. אפילו מזידים, אפילו מוטעים, שבאו שני עדי שקר, והטעו אותם לקבוע ראש חודש. אפילו מקודש לפי בית דין. אבל זה דבר תמוע, כל הדבר הזה. הרי כל הקביעה שלהם הייתה בטעות. אלא, כמו שאמרנו מקודם, כיוון שיש חינה עמהם, עם הדיינים, ואין טעות למעלה. לא יכולה להיות טעות, לכן מקודש החודש. ואפילו אם בעינינו זה נראה כטעות, כך היה רצון העליון, שדווקא ביום הזה יהיה ראש חודש, והרי זה נקרא אמת לאמיתו. עכשיו, על דיינים כאלה שהשם הוא מתגלה דרכם, נפשנו מייחלת. אנחנו כל יום מתפללים. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ועשר ממנו יגון והנחה. ובספר יערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ, בדרוש הראשון שלו, הוא מסביר את הברכות של כל התפילות. ופה על הברכה הזאת אומר שכוונת הברכה היא שישים על ליבו, והשיבה שופטנו כבראשונה, ישים על ליבו להחזרת הסנהדרין. כי הם כיסא השם. והם כנגד כיסא הכבוד, בשבעים בתי דין של מעלה. וכל זמן שהיו סנהדרין במקומם, היה כבוד השם חופף על ישראל, כדכתיב, וכנגד, ובנגד זקניו כבוד. לכן הרמב״ם כתב שאין בית דוד בא, זה פירוש המשניות שלו, פרק א', משנה ג' וסנהדרין, אין בן דוד בא עד שיהיו סנהדרין חוזרים. במהרה בימינו. אמן. שבת שלום.